כן, אנחנו פסקה חפז, נדמה לי, נכון? כן, כן.
ראינו את הגמרא.
אמר רבי זרע ביתם רבי חנאי בר פאפה, בורא שלא כמידת ואשר הוא מידת בשר ואדם, מידת בשר ואדם, הנוכח ומוכר, הצבע לוקח שמח. כן, כי מוכר, מוכר מתוך אילוץ, אלא אם כן הוא סוחר, אבל הוא אדם פרטי שנאלץ למכור, אז הוא עצב. אבל הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל ושמח. טוב, מה הרעיון פה? אומר הרב, הערה בזה, כן, מה הדברים פה מכוונים? כי ענייני הקדושה מחולפים בטבעם עניינים גשמיים. יש הבדל בין הקדושה לבין הדברים החומריים, כאשר כתב האלוקי הרם קורדובר הוזל בפרדס, כי המדרגות שירדו בקדושה בדרך עילה ועלול, תישאר המדרגה הראשונה מדרגתה ומעלתה, אלא שההשתלשלות היא כי אין תוספת לדבר שנתחדש. כן, זאת אומרת, הכוונה היא שמהאלוקות עד העולם שלנו, מהמציאות של השם, שהיא המציאות האידיאלית ביותר, עד לעולם שלנו, בעצם יש ירידה. אבל מה זאת אומרת הירידה הזאת? שהעולם שלנו הוא גם יצירה אלוקית, אבל היצירה האלוקית הזאת היא בעצם יש פער גדול בין המדרגה שלה לבין המדרגה של מציאות השם. גם בה, בעולם הזה יש אידיאליות, אבל זה אחרי הרבה הרבה הסתרים יש פה את הקדושה בתוך העולם הזה, וזה לא בבת אחת המהלך הזה מהאלוקות לעולם הזה, יש מדרגות ביניים. וזה הכוונה, תישאר המדרגה הראשונה מדרגתה ומעלתה, שההשתלות היא כאן תוספת דבר השתרדה. זאת אומרת, כל בעצם ההצלה של קומה נמוכה יותר לא מגרעת את מה שלמעלה ממנה, אלא היא כמו דבר שמתווסף. כן, ולכן זה מאפשר גם לקומה התחתונה להיות קשורה לאידיאל. כן, וגבוה מעל גבוה עד למציאות השם. בינת תורה הקדושה, כאשר אדם עם רום מוזל ותוצאים לבנים ארציים, ציודה הראשונה קיימת כמשפט המדרגות של קדושה. גם התורה זה ככה. הרי התורה עוסקת בדברים הגשמיים. התורה עוסקת בנזקי הבור והשור, ועוסקת באיך צריך להתנהג כך, וצריך להתנהג במצב אחר, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, הכל זה בגשמיות. כל המצוות שבתורה מתבטאות בעולם הגשמי. אף על פי כן, הקדושה הפנימית של התורה לא מתגרעת. וזה בעצם הופעת התורה. הופעת התורה מופיעה בעולם החומר, אבל קדושתה הפנימית לעולם קיימת. לא מתקלקלת כתוצאה מהעובדה שזה מופיע בתוך העולם. עד רבה, זה שהיא צריכה להופיע בתוך העולם החומרי, זה כדי לרומם את עולם החומר, אל הקדושה שלה. אחרי כל אדם שלומד תורה, אז בזמן הלימוד יכול להיות שהמחשבות שלו, כמו שאומר הנפש החיים, עוסקות ב... כל מיני טענות של רמאות והמיגויים של הרמאים וכל זה, אז זה מכניס לך כביכול לכל הנפתונים האלו שנמצאים בעולם. אבל ככה הקדושה של התורה פועלת על החומר, על הגשמיות שיש באדם, על הגשמיות שיש בעולם, ומקדשת אותו. זה כאן המציאותה הראשונה קיימת. אף על פי שכל המדרגות יש להם מציאות, מכל מקום מדרך הווייתה כהוויית הדברים הגשמיים, שההדר כרוך בהווייתה. כאשר יצאו מדרגה במדרגה, תהיה הצורה הראשונה נהדרת, לא כן הדברים האלוקיים. כן, הפירוש הוא ככה. בדברים גשמיים, כשאתה לוקח חומר ועושה ממנו משהו, נניח אני לוקח את העץ ועושה ממנו את השולחן, אז אחרי שעשיתי את השולחן, העץ כבר לא קיים. נכון? הוא כבר נמצא בצורה של שולחן. איפה העץ הראשוני? הוא כבר לא נמצא בצורה שלו. זאת אומרת, בגשמיות, כשאתה לוקח דבר אחד, עושים את דבר שני, ומה שני אתה עושה שלישי, שני רביעי וכו'. כן, ככל שאתה יותר פועל, אז יש לך את הדבר האחרון, והדברים הראשונים לא קיימים בצורתם הקודמת. כן, כל זה בדברים גשמיים, בדברים רוחניים זה לא ככה. בדברים רוחניים, גם כשאנחנו משפיעים את ההשפעה, ומכוחה יש את העניין הגשמי, הדבר הרוחני נשאר במעלתו. כן, זה ההבדל בין דבר גשמי לדבר רוחני. אפשר להראות את זה, בוא ניתן דוגמה, אפילו בתוך האדם עצמו. בוא ניקח רצון שהניע את האדם לעשות מעשים. נניח שלאדם היה לו רצון לעשות חסד. הוא הניע את האדם לעשות מעשה של חסד. כן, של איזושהי נתינה שהוא נתן למישהו הלוואה או נתן צדקה או משהו כזה. עכשיו, הרצון שקיים באדם, בגלל שהוא דבר רוחני, הוא נשאר. הוא התממש בתוך החסד הזה שניתן, כן? הרצון לא השתנה. הרצון כשלעצמו. הוא התממש בתוך החסד הזה. למה? כי הרצון הוא רוחני. כלומר, דבר רוחני שמאציל על דבר אחר, הוא לא משתנה ממציאותו. זה לא כמו בחומר. חומר אחד שהוא זה שגורם להימצאות של חומר אחר, שהוא בא מתוך החומר הראשון, תמיד החומר הראשון כבר יתקלה, כבר לא יהיה פה, בצורה הקודמת שלו. הוא יקבל צורה חדשה. בדברים רוחניים זה לא ככה. כן, זה מה שאומר פה, לא כן דברים אלוקים. הנה המוכר חפץ לחברו. מוכר עצב, שמחר הדבר של קיימה, והכסף שבא לידו לא במעלה כל כך היה חפץ. על כל פנים, החפץ לא נשאר בידו. כן, זאת אומרת, המוכר שנאלץ למכור איזשהו דבר, אז בעצם הוא למעשה איבד את החפץ לטובת הכסף. עכשיו, הכסף הוא פחות, כן, הוא פחות במעלתו מאשר החפץ, כן, אינו במעלה כל כך כחפץ. עכשיו, למה? כי כשיש לך את הכסף, אז אין לך בעצם למעשה שום דבר כרגע. יש לך פוטנציאל. אז הכסף שלו אולי מעלה שיש לו פוטנציאל להרבה דברים, אבל החפץ הוא הדבר הממשי. הרי כל העניין של הכסף זה שאפשר לקנות בעזרתו חפצים. אז יש לך רק את הכסף, ואיבדת את החפץ, אז בעצם חזרת אחורה בעצם, נכון? זאת אומרת, מי דבר ממשי שהיה תחת ידך, יש רק את הפוטנציאל לדברים ממשיים. לכן מוכר עצב. זאת אומרת, אם אדם מכר מתוך אילוץ, זה הוא עצב. אבל הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל. דרך אגב, אני לא הייתי אף פעם סוחר, יכול להיות שהפסיכולוגיה הזו קיימת גם אצל סוחרים, הסוג יצבון הזה. אז אולי יש את הנטייה, נטיית הרכושנות שבאדם, גורמת לו תמיד לתרגם את הדברים הממשיים שנמצאים תחת ידו, כדברים המשמעותיים. והכסף הוא רק, תמיד הוא מבחינה מסוימת מחזיר אחורה. אז אולי גם אצל כאלו שהם סוחרים, גם אצלם יש אולי את איזה מין הרגשה כזאת. אבל בוודאי שאדם שמוכר מתוך אילוץ יש לו את היצבון הזה. כן, זה פשוט. למרות שהוא עושה את זה, כן, אף אחד לא כופה אותו, הוא רוצה את זה כרגע. אבל ברור שהוא תופס את זה שכמו שאמרנו, שזה שיש לו רק כרגע כסף, אז אין לו את אותו דבר, כן, שהוא היה לו קודם לכן. אבל הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, והורידה למדרגה שפלה שתוכל להיות בתחתונים. כלומר, הכוונה היא התורה מתגלית בתוך הארציות של העולם. מה זה התורה? זה בעצם החוכמה האלוהית. השם בחוכמה יסד ארץ, היא סדר העולם, היא המופשט, היא הרוחני, היא מחשבה אלוהית. ועכשיו היא נמצאת בגשמיות של העולם, היא מתגלה במעשים של בני אדם. עצם זה שנמצאת אצל בני אדם, זה כבר מוריד אותה. כן, ממחשבה אלוהית למחשבה שנמצאת בתוך הנפש האנושית, זה כבר משהו שירד. ובטח אם אנחנו מדברים על התורה שהופיעה בגשמיות של העולם, במעשים. אז כל זה לכאורה משפיל את התורה. אבל הקדוש ברוך הוא בכל אופן שמח. למה? מפני שמציאותה הראשונה קיימת בעינה. כן, זאת אומרת, כמה שהתורה היא מסוג הדברים הרוחניים. והרבה דברים הרוחניים, גם כאשר יש דברים שהם נובעים מהם, מכוחם ומתוכם, זה לא מגרע את הערכם של הדברים הרוחניים. שהרי אחר המתינה אמר, כי לקח דום נתתי לכם תורתי, פירוש אותה שנשארה אצלי, ברום המדרגה, אל תעזובו. הוראה שנשארה מעלה העליונה במקומה, הדעה השבירה של התורה במעשה המצוות, מתדפקים בתורה העליונה שנקראת תורת השם להתברך. כן, זאת אומרת, זה המיוחד בתורה. שגם כשאתה עוסק במחשבות שלך האנושיות, וגם כשאתה מביא אותה לידי ביטוי בגוף שלך הגשמי במצוות, קדושתה נשארת בעינה. וכיוון שכך, אז היא מצליחה לרומם את האדם, לרומם את השכל, לרומם את המעשים, לרומם את הגוף. אז זה נקודה ראשונה. לכן הקדוש הוא שמח. שמח בגלל שבאמת אין פה סיבה לאיזשהו צער, כי זה יש פה רק תוספת ולא פיחות בדבר המקורי. עוד ייתכן אומר, אשר יש להעיר כי זאת המידה של מוכר עצב, אינו כי אם במוכר, אבל נותן מתנה רבה אינו פנותן, ולא מפני דוחקו, ומילן לדבות למוכר ולומר שאינו בזה כמידת בשר ודם. כן, זאת אומרת, הרב פה שואל בעצם שאלה. הרי מה חז"ל משווים? הם משווים את הקדוש שנותן את התורה לאדם שמוכר. לכאורה זה לא נכון היה. היה צריך להשוות בין נותן התורה לבין אדם שנותן. ואולי באדם שנותן לאדם אחר, אין אותה עיצבון של המוכר. כי כמו שאמרנו, המוכר מוכר מתוך אילוץ, והנותן זה לא דווקא ככה. אז נדמה לי שמישהו עורר את זה, ואנחנו אמרנו שגם אדם שנותן, יש לו בסופו של דבר איזה סוג של אילוץ מסוים בנתינה שלו. כן, אילוץ חברתי כזה לתת, או צורך לתת, זה גם סוג של אילוץ. טוב, מכל מקום הוא רוצה לומר משהו כזה. משהו אחר. אמנם הערה גדולה יש בזה בהשקפה בשלמות טובתו, יתברך חיובו ידוע עליה. זאת אומרת, זה שחז"ל השוו את נתינתו של הקדוש ברוך הוא את התורה למכירת חפץ, באו ללמד אותנו דבר גדול בהטבה שמטיב השם לנו. ומתוך כך גם מתעצמת הכרת הטוב, שאנחנו מחויבים להכיר טובה כלפיו. למה? כאשר בערך חסיד בחובות הלבבות, שכל המטיב בני אדם יש בזה כוונה לתועלת עצמו, זו לא טובת שהתברר שהיא רק טובת הנבראים. בשער עבודת השם, ספר חובות הלבבות, אומר הבעל החובות הלבבות, רבל בחיי, שיסוד עבודת השם הפשוט, הבסיסי, זה הכרת הטוב. זאת אומרת, ברגע זה אדם מתבונן באין ספור הטובות שקדוש ברוך הוא מטיב לנו, והרגיש צורך לעשות רצון השם. עכשיו, מה שאבסורד פה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זה גם לטובתנו, לטוב לנו כל הימים, כן, זה ברור, זה לטובתנו. ובכל מקום, אנחנו בהתחלה לא תופסים את זה, זה נראה לנו כאילו אנחנו עושים את זה בשבילו. אבל בוא נניח שאתה עושה את זה בשבילו. מה, לא ראוי שתעשה בשבילו כביכול, כן? זה לא בשבילו, זה בשבילך, אבל לא ראוי שתעשה בשבילו כביכול, לא ראוי שתעשה בשבילו כי אתה מכיר לו טובה, איזה טובות, אין סוף הוא עשה לך, ותאר לך את הקיום שלך, ולא שמונה שם. כל הדאגה, מעצם שנוצרת, ואחר אתה חי, וכיצור דואג, לספק לך את כל מה שאתה צריך. ונקודה אחת זה אין ספור טובות. יותר מזה, הטוב הוא לשמה. הקדוש ברוך הוא מטיב בלי לקבל מזה איזושהי תועלת לעצמו. אין לו שום תועלת בזה שהוא מטיב. מה שאין כן אצל בני אדם. והנה באמת כך היא עמידה, שמוכר עצב מצד שאינו רוצה מנטילת הדבר לזולתו, לפעמים שמח בכסף שקיבל, וערך הכסף יקרה הוא לוקח, והלוקח מוכר. ובאמת על נטילת הכסף הלוקח עצב, מפני שטבע כל אדם משוך לעצמו התועלת, אלא שמוכר יותר ברע המועט בעיניו שהיא נטילת הכסף, כדי להגיע לטוב המרבה שהוא החפץ. זאת אומרת, אומר הרב, וזה עניין כללי שקיים, גם במוכר וגם בלוקח, שהמוכר, כמו שאמרנו, הוא נאלץ למכור את החפץ, כמו שהזכרנו, הוא בעצם מקבל את הכסף. הוא אומר, גם הקונה, שנותן את הכסף תמורת החפץ, גם פה בסופו של דבר יש לו איזה סוג של עיצבון מסוים, כי הוא מפסיד את הכסף. כן? אז אמרנו, הוא בסך הכל שמח, כי הוא עושה את החשבון שעדיף לי החפץ מאשר הכסף, אבל... וקודם כל גם אצלו יש פה איזשהו עיצבון מסוים. הוא בוחר את הרע במיעוטו, זאת אומרת, הוא היה רוצה גם את הכסף וגם את החפץ. זה או הכסף או החפץ, צריך להחליט. אז הקונה אומר, אני מעדיף את החפץ מאשר הכסף, והבוחר מעדיף הפוך, אני מעדיף את הכסף מאשר החפץ. הקיצור, זה רק עניינים של העדפה. אז אמנם אצל המוכר יש יותר עיצבון, כמו שאמרנו, כי הוא הפסיד דבר ממשי. וקיבל דבר פוטנציאלי, והקונה זה להפך, הוא מימש את הפוטנציאל בדבר ממשי. אבל מכל מקום, שניהם יש להם עיצבון. למוכר עיצבון יותר גדול, לקונה עיצבון יותר קטן. אבל מכל מקום, זה טבע בני האדם. והנה לפי זה בנותן מתנה. כן? אדם שנותן מתנה, לכאורה תאמר, אצלו זה הכל מתוך ההטבה. הוא נותן מתנה, אבל גם כן, אמרו חז"ל, יעבד עמי לניח ענף שלא יעבד למתנה. כן? זאת אומרת, חז"ל אומרים, אדם לא נותן מתנות סתם. אילולי שאדם היה נותן לו קודם, אז הוא לא היה נותן מתנה למישהו אחר. אז בקיצור, גם מתנה אנחנו נותנים מתוך אילוצים. כמו שאמר, לא נעים, הכרת הטוב, כל מיני דברים מהסוג הזה. הם גורמים לתת את המתנות. הרי יש בזה דבר שיקרה כמכן. זאת אומרת, גם מתנה היא בעצם סוג של מכן. ונמצא שהוא גם כן עצב בעצם מצד הנתינה, שהוא שמח על מה שהכל פעמים שלהם בעד הניח נפשה. כן, זאת אומרת, אדם שנותן מתנה, גם הוא יודע שהוא נפרד ממשהו שהוא חשוב לו, אבל הוא בסך הכל הוא שמח כי הוא יודע שהוא עשה משהו שהוא צריך לעשות, כי עשו לו ניחותה, הרי לא נותנים מתנות סתם, אלא כי עשו לו ניחותה בעבר, ועכשיו הוא נותן את המתנה, אז לכן בזה הוא שמח, אבל יש בו גם איזשהו עיצבון. אבל הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, הוא קרא בלקח, לשון מקח, כמו מקח שלא קדם למוכר שום חוב ליתן, אלא שהמקח עושה תמורה, והתמורה מניעה נתינה. כן? אבל לגביו יתברך אין שום סיבה מסעת קבלה חבס שלו, כי ממנו הכל, אם כן הוא באמת ביטלתו, דומה למוכר, שיש בו גדר מוכר ולא גדר הלוקח כלל. מה שאין משאר מוכרים, יש בהם גם כן גדר לוקח, ושמחת כל אחד אינה כי היא מצד גדר הלוקח שלו, אבל יש לו כל שמחתו אינה כי היא משפיע לבד, ולותיב לדברים ורואו להתבונן בדברים בעזר השם יתברך. מה אתכם לומר ככה? למה דימו את זה חכמים למוכר, ולא דימו לתת מתנה? אז מה שהוא רוצה לומר זה כך, לא היינו מרוויחים כלום בנטילת מתנה, כי מה אתה רצית לומר? שבנותן מתנה זה לכאורה רק נתינה בלי שום אילוץ, אבל לא נכון, כמו שהראינו, נותן מתנה זה גם מצד אילוץ. אז למה הוא דימה את הדבר הזה למוכר? הוא דימה את זה למוכר, זה בגלל שמוכר אין לו חובה לתת כמו נותן מתנה, אז במובן הזה מוכר עדיף על נותן מתנה. נכון? מוכר עדיף על נותן מתנה, במובן הזה של למה אדם נותן מתנה? כי יש לו הכרח שמאלץ אותו. כן, זאת אומרת, מישהו עשה לו טובה, וכל אדם החבר שלו, ולכן הוא מרגיש צורך לתת לו מתנה וכדומה. אז בעצם, הנותן מתנה כבר קיבל לפני שהוא נותן את המתנה, קיבל משהו שכתוצאה מזה הוא מרגיש צורך לתת. אז הוא כבר קיבל, ולכן הוא נותן. לעומת זאת, המוכר עדיין לא קיבל כלום. הוא יקבל את התמורה ולכן הוא נותן, אבל בינתיים בשלב הזה הוא לא קיבל כלום, ולכן דימוי את הקדוש ברוך הוא למוכר. במובן הזה יש יותר דימוי למוכר מאשר הנוטל מתנה. שוב, השאלה הייתה, רק נחזור על המהלך, השאלה הייתה, לכאורה היה נכון לדמות את נתינת התורה לנתינת מתנה ולא למחירה. אז זה אומר הרב, לא נכון. נתינת התורה יותר דומה למחירה מאשר לנתינת מתנה, כי נתינת מתנה קדם לה כבר שהוא קיבל, ולכן הוא נותן. לעומת זאת, המוכר הוא לא קיבל כלום, הוא יקבל, אבל הוא כרגע לא קיבל כלום. במובן הזה, נתינת התורה יותר דומה למוכר. הקב"ה הוא לא קיבל, הוא גם לא עתיד לקבל. והוא נותן את זה בשמחה גדולה, ולכן דימו את זה למוכר. דימו את זה למוכר לומר שכמו שהמוכר נותן בלי רקע קודם, הוא עתיד לקבל, אבל כרגע הוא עדיין לא קיבל. כך הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בלי איזשהו קבלה קודמת. מה שאין כן, כן, זה מה שאומר, אם כן הוא באמת בנתינתו, דומה מוכר, שיש בו גדר המוכר ולא גדר הלוקח כלל. מה שאין כן, גדר הלוקח כלל, הכוונה הוא לא כמוכר רגיל שמקבל. מה שאין כן, משאר מוכרים, הכוונה בני אדם, יש בהם גדר, גם כן גדר לוקח. זאת אומרת, כי הם בסוף מקבלים את התמורה. שכל כל אחד אינה כי מצד גדר לוקח שלו, על מה שמח המוכר, אם הוא כבר שמח, אז זה שיש לו גם קבלה כזאת. אבל הקדוש ברוך הוא שמחתו נקים להשפיע לבד ולתת לבריאים, ולכן מתוך זה גדלה המחויבות של הכרת הטוב. אז אם כן, אם נסכם, יוצא ככה. שיש שני עניינים שאפשר לדמות את נטילת התורה למחירה. כן? עניין אחד, זאת אומרת, בהבלטת השוני, ושני עניינים של השוני. עניין אחד, שהמוכר בעצם מפסיד את החפץ תמורת הכסף שהוא מקבל. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא לא מפסיד שום דבר. כלומר, וזה הכוונה היא, מה זה לא מפסיד? שמעלת התורה וקדושתה נשארת גם כשהיא מתגלה בגשמיות. וזה מה שמרומם את העולם. זה הנקודה הראשונה שחז"ל באו לומר. נקודה שנייה שהם באו להדגיש, זה את החובה של הכרת הטוב. הקדוש ברוך הוא נותן כמו מוכר, הכוונה, אין לו איזושהי מחויבות מוקדמת. כמו שמוכר לא מחויב לקונה, אלא הוא מקבל את הכסף מהקונה בעקבות המחירה, אבל לא היה לו איזושהי נתינה קודמת שהנותן נתן לו, הקונה כאן נתן לו. כך גם הקדוש ברוך הוא כשהוא נותן, אין לו איזושהי מחויבות מוקדמת, וכל נתינתו היא רק לטובת המקבל. וזה מתאים את הכרת הטוב, ובמילא זה מביא לעשיית רצון השם. כמו שאמרנו, מתוך המוסריות של הכרת הטוב, אדם בא לעשות רצון השם. עד כאן.